אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, ריפוי באמצעות עריכה גנטית, הנה זה בא. שלושה אנשים עם מחלות תורשתיות טופלו באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר בהצלחה. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ביציות אנושיות יכולות לבחור זרע מסוים על פי העדפה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת סטוקהולם. מיד נבין באילו קריטריונים מדובר, איך הביצית בוחרת את הזרע המתאים לה, וגם ענייני חלל, מה גורם לזוהר ירקרק ומסתורי באטמוספירה של מאדים. וגם דוקטור תרשום לי פאקמן פורטה, משחק מחשב. משחק מחשב אושר על ידי ה-FDA, מנהל התרופות והמזון האמריקאי, כתרופה לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. ועוד מחקר מסקרן שבו נעסוק, שמות פרטיים עשויים לסייע לנו לגלות אילו חלקים בתנך משקפים אמת היסטורית ואילו מיתוס. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים. מיד כל הפרטים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם ספוטיפיי וגם אפל. אנחנו מתחילים. ריפוי באמצעות עריכה גנטית. שלושה אנשים עם מחלות תורשתיות טופלו באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר בהצלחה. זו הפעם הראשונה שבה משתמשים בעריכת גנים לטיפול בהפרעות גנטיות תורשתיות. במקרה הזה מדובר במחלות שמשפיעות על ההמוגלובין, אותו רכיב שנושא את החמצן בדם, ולכן החולים נזקקו לעירוי דם באופן קבוע, לאחר שתאי הגזע במח העצם של החולים נערכו גנטית, הם כבר לא יזקקו לאירועים. הדברים הוכרזו בישיבה של איגוד ההמטולוגיה האירופי. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, פרופסור אסף בסטר, שלום לך.
בוקר טוב דודו, שלום.
אז מה החוקרים עשו, ומיד נדבר גם על הסכנות וכולי, אבל בוא נשמע קודם כל מה קרה שם בתהליך שבו הם למעשה יצליחו לרפא אותם.
נכון, אז אנחנו בעצם מדווחים על כמה חולים ראשונים, שלושה חולים בשתי מחלות גנטיות שפוגעות בתאי הדם, אותם תאים שנושאים את החמצן מהריאות לשאר הגוף. כאשר בחולים האלה יש מוטציה, יש פגם בהמוגלובין, כמו שאמרת. מה שנערך בטיפול הזה זה דבר מאוד אלגנטי. יש לנו בעצם לא מערכת דם אחת, אלא שתי מערכות דם. אחת שפועלת בעובר, ואחת שפועלת לאחר הלידה במשך כל החיים שלנו. כאשר באותם חולים, המוטציה פוגמת בתאים של הבוגר. מה שהחוקרים עשו, זה הם השתמשו בשיטות של עריכה גנטית של קריספר, כדי להפעיל מחדש את אותה מערכת עוברית שאמורה להיות מושתקת באופן נורמלי במצב הבוגר, והמערכת העוברית הזאת בעצם מהווה איזשהו גיבוי לאותה מערכת שלא מתפקדת אצל אותם חולים.
זאת אומרת שזו מערכת שקיימת אצלנו באופן טבעי והם פשוט הדליקו אותה?
אכן, יש לנו את אותה מערכת עוברית פועלת בשלבים שבהם אנחנו ברחם, לאחר הלידה היא עוברת השתקה. במקרים נדירים היא לא עוברת השתקה, ובאותם מקרים אנחנו יודעים כבר בעבר שכאשר היא לא עוברת השתקה היא יכולה לגבות את המערכת הבוגרת. מה שעשו במחקר הזה, בעצם הפעילו את המערכת העוברית שבאותם חולים הייתה מושתקת, כמו שהיא נמצאת אצל רובנו המכריע, אבל הם השתמשו בשיטה של קריספר, הכניסו בעצם מערכת שתשנה את ה-DNA באותם חולים ותסיר את החסימה שפועלת על הפעילות של המערכת העוברית. המערכת העוברית מתחילה לפעול ומגבה את המערכת הפגומה אצל אותם חולים.
אז בוא רק נשב על הנקודה הזו של, של מה שהחוקרים עשו באמצעות קריספר. הם הוציאו תאים מהחולה, ערכו אותם גנטית והשתילו אותם בחזרה. מה בדיוק קרה שם?
בדיוק. היתרון בעבודה למערכת הדם, כשאנחנו מדברים על ניסויים קליניים בקריספר, אנחנו מדברים על כמה ניסויים שנערכים במערכת הדם, אם זה במקרים של סרטן, אם זה במקרים של מחלות תורשתיות, כמו המחלות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, היתרון הוא שאנחנו יכולים לקחת את תאי האב של מערכת הדם, אלה הסטם סלס, אלה תאים שמלווים אותנו כל החיים, ומחרים לייצר את תאי הדם לאורך כל החיים שלנו. ולכן מה שעשו החוקרים, הם לקחו את התאים האלה, אנחנו יכולים לאסוף אותם מתוך הדם, ולעשות את הניסוי בעצם במעבדה. לאחר שעשינו את הניסוי במעבדה, בתנאים מבוקרים, אנחנו יודעים שיש לנו את מרב הסיכויים להצליח, אנחנו מחזירים את התאים האלה חזרה, מזריקים אותם חזרה לחולים, התאים האלה חוזרים למקום שלהם במוח העצם, והם ייצרו, אנחנו מקווים, את תאי המערכת הדם התקינים, לכל החיים של החולה, והוא לא יזדקק לאותם טיפולים שכמו שציינת, החולים האלה זקוקים לפעמים יותר ממנת דם אחת בשבוע כדי שהם יוכלו לחיות.
עכשיו, עשו את זה, נכון? בסופו של דבר הם עברו את ההשתלה במרכאות או לא במרכאות של התאים המהונדסים גנטית האלה.
נכון, אנחנו מדברים כרגע על שלושה חולים, זה שלב מאוד מוקדם בניסויים הקליניים, זה בעצם אפילו שלב שאנחנו לא לגמרי מנסים לדעת שהניסוי עבד. אנחנו רוצים לדעת שהניסוי בטוח, אפילו עוד לפני השלב שבו אנחנו רוצים ממש לדעת שהוא בטוח. אנחנו לוקחים רק שלושה חולים, קבוצה מאוד קטנה, ואנחנו עוקבים אחריהם. אנחנו רואים שבינתיים אין תופעות לבד לניסוי, אנחנו רואים שבינתיים יש שיפור מבחינה קלינית.
אז בוא נדבר באמת על הסכנות בתהליך כזה. אנחנו מדברים לא מעט על עריכת גנים וכו', ואנחנו, המסקנה שעולה כאן בתוכנית היא שכשאתה מטפל בגנים, אתה לא יודע מה בדיוק אתה עושה. זאת אומרת, בסופו של דבר, משהו עלול להשתבש מבלי שתדע לחזות את זה.
נכון מאוד. אנחנו משתמשים בעריכה גנטית כדי לשנות את הרצף של ה-DNA. והרצף של ה-DNA ש... כמו שאמרנו, אלה תאים שימשיכו ללוות את החולה לכל חייו. שינוי נכון ירפא את החולה, אבל ממה שאנחנו חוששים זה שהשינוי הזה, אנחנו מכוונים אותו לנקודה מסוימת ב-DNA, לעשות שינוי מבוקר, ואנחנו חוששים מהמצב שבו התרחשו שינויים נוספים ב-DNA, כאלה שאנחנו לא מכירים, והתוצאות שלהם יכולות להיות יותר הרסניות מהיתרון שבטיפול הזה. זה סוג אחד, זה הפחד שלנו מהעריכה הגנטית עצמה. בטיפול כזה יש הרבה מאוד שלבים, אז אנחנו גם מפחדים שתהיה תגובה של הגוף לטיפול הזה בצורה שאנחנו לא צפינו, שאנחנו לא רוצים.
אז זאת אומרת, יש סכנה כזו, אבל כמובן שאפשר להיעזר בכלי הזה, שוב, בנקיטת כל אמצעי הזהירות וכו', בהנחה שידעו מה העריכה הזו, למה היא עשויה לגרום, כן אפשר להרוויח הרבה מתהליכים כאלה, נכון? אפשר לתקן כל מיני פגמים גנטיים.
אנחנו היום נכנסים בעצם בשנה האחרונה לשלב חדש מבחינת העולם של עריכה גנטית. אם ב-2013 עברנו מדע בסיסי למדע היישומי, ב-2019-2020 אנחנו עוברים מהמדע היישומי אל הקליניקה. האפשרויות הן עצומות. אנחנו היום מטפלים במקביל בסרטן, בסרטני דם. אנחנו יש ניסויים קליניים גם בעיוורון, בבעיה של תאים בתוך העין, ו בעצם האפשרויות הן עצומות, הכלים, הטכנולוגיה מתפתחת באופן מאוד מדהים, ויש לנו אפשרויות שעד לפני שנה, שנתיים לא חלמנו עליהן בכלל. אז הפוטנציאל הוא אדיר, יש רשימה של בערך 11 מחלות שאנחנו צופים שתוך עשור אנחנו נגיע לשיפור מאוד משמעותי באמצעות השיטות של עריכה גנטית. ממה שאנחנו יודעים מניסויים בג'ין תרפי, בריפוי גנטי, הרבה פעמים אנחנו לאכזבתנו מגלים שיש מהמורות שלא צפינו, ולפעמים התהליך הזה יכול להיות הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו חושבים עליו בהתחלה.
טוב, זה ודאי מרתק, ואני לא בטוח שאפשר לחזות מה יקרה בעוד כמה שנים, אבל זה נשמע שאנחנו הולכים לכיוון הזה, וכן אפשר יהיה לפתור, למצוא פתרונות למחלות, ואני גם מקווה שכל מה שקשור בפתרון מחלת הסרטן, או מציאת ריפוי לסרטן, גם הוא יעבור דרך עריכה גנטית. אני משער שזה גם יהיה איכשהו קשור, כי זה הכל שם גנטיקה.
זה כבר קורה. Okay. במקביל לפרסום או לדיווח על אותם שלושה חולים בבית הטלסמיה ואנמיה חרמשית, סיקלסל אנמיה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לפני כמה שבועות התפרסם על שלושה חולים אחרים שחולים בסרטן דם, שגם בהם נעשה טיפול של עריכה גנטית של תאי מערכת הדם שאמורים לתקוף את אותו גידול, וגם שם יש לנו התחלה של תוצאות מעודדות. אז בהחלט יש לנו הרבה מאוד אפשרויות חדשות למחקר גם באקדמיה וגם בקליניקה, כדי לתת פתרונות לדברים שעד היום היינו מאוד מוגבלים בהם.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו. החוקר מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, פרופסור אסף בסטר, תודה לך.
תודה לך, אדוני.
החיים, 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 החיים.
ביציות אנושיות יכולות לבחור זרע מסוים על פי העדפה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת סטוקהולם ופורסם ב-PNAS. על פי אילו קריטריונים ואיך בדיוק זה קורה, איך הביצית בוחרת פיזית, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור איריס הרוורדי, מנהלת המעבדה לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. שלום.
בוקר טוב, שלום רב.
כותרות גדולות מאוד בהרבה מאוד מקומות על היכולת של הביצית האנושית לבחור זרע מסוים.
כן, בעצם כבר שנים אנחנו יודעים שהחומרים שמופרשים מהביצית, החומרים הכימיים שמופרשים מהביצית, מושכים את תאי הזרע, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה באינטראקציה בין תא הזרע לביצית. החידוש, החדשנות של המחקר הזה, שהוא ראה שזרעים מסוימים נבחרים על ידי ביציות מסוימות.
ועל פי מה? אילו קריטריונים? זאת אומרת, ואז נדבר באמת על העניין הפיזי, אבל מה המוח או העדפות, אני משער שברמה הכימית של הביצית?
אז בוא נסביר מה הם עשו כדי להבין את זה.
בבקשה.
הם בדקו את היכולת של הביצית, או יותר נכון, את היכולת של הסביבה של הביצית, לבחור על ידי משיכה כימית תאי זרע מגברים שונים. ומתברר שהחומרים הכימיים שמופרשים על ידי הביצית, הם אלו שיכתיבו, אלו זרעים יגיעו לביצית ויצליחו להפרות אותה. מה שזה אומר, שבהבדל למה שרואים בסרטונים ביוטיוב, שהביצית מותקפת במרכאות על ידי המוני תאי זרע, הזרע לא בוחר את הביצית, לא המהיר והחזק מצליח להפרות, אלא הביצית יכולה לבחור את הזרע שיפרה אותה.
נכון, היינו בטוחים באמת שהזרע החזק ביותר, זה שלא אומר סולבנטי מתחום הכלכלה, אבל הזרע שהוא הפוטנטי ביותר, הוא זה שחודר שם את המערכת ונכנס לביצית, ולא כך הדבר.
נכון. מה שהמחקר הזה אומר בעצם,
כן,
שהבחירה זה לא רק לפי הפנוטיפ, לא רק לפי הנראות של הזכר או של הגבר. ישנה בחירה מוסווית פנימית בדרכי הרבייה של האישה, שהיא לפי הגנוטיפ, שזה בעצם ההרכב הגנטי.
אבל איך זה עובד? מה, הביצית לא יכולה לבחון את הזרעים עצמם, או שזה זרע אחד על פני זרע אחר שונה? זאת אומרת, איך זה עובד?
אז מה שהם עשו כדי להגיע למסקנה הזאת, הם בדקו את מידת הזיווג באופן מיקרוסקופי. הם לקחו זוגות שעברו טיפולי הפריה חוץ גופית, והשתמשו בנוזלי הזקיק. איך מגיעים בעצם לנוזלי הזקיק? הזקיקים הם סקיקים שיש בתוך השחלה של האישה. בטיפולי הפריה חוץ גופית, האישה עוברת הכנה הורמונלית, ואז שאיבה של הביציות מהזקיקים בשחלה. כך שבכל זקיק אמורה להיות ביצית. הנוזל הזה עובר למעבדה, ובתנאים ייחודיים מפרידים את הביציות מהנוזל ומכניסים אותם להדגרה באינקובטור. במקביל מטפלים בזרע, זה יכול להיות זרע של בן זוג, זה יכול להיות זרע של תורם, כך שבסופו של טיפול מטפטפים את תאי הזרע לצלוחית שמכילה ביציות בתוך מצע גידול, כשדרך נוספת שהיא תפסה נפח הרבה יותר גדול מהפעילות שלנו, היא הזרקה של הזרע לתוך הביציות. אז הם בעצם השתמשו בזוגות שעברו טיפולי הפריה חוץ גופית, לקחו את הנוזלים שנשאבו מהזקיקים של השחלות, ובדקו את יכולת המשיכה של הנוזלים האלה את תאי הזרע השונים. זאת אומרת, תאי הזרע שנלקחו מגברים שונים. אוקיי? איך הם עשו?
כן, אנחנו מקשיבים, אני מסוקרן בדיוק מה קורה בנקודה הזו.
אז מה שהם עשו, איך אפשר בעצם לעשות את זה? הם השתמשו בקפילרות, שזה בעצם צינורות דקות, צינוריות דקות, שהם מילאו אותם בנוזלי זקיקים מנשים שונות, ושמו את זה בתוך צלחת פטרי. ככה עם מצע שהזרע יכול לנוע שם. נתנו לתאי הזרע לשחות, ובדקו תחת מיקרוסקופ באיזה צינוריות הצטברו יותר תאי זרע. ההצטברות של תאי הזרע בצינוריות באה לחכות את ריכוז תאי הזרע בחצוצרה באזור ההפריה. כי שם בעצם נמצא הנוזל הזקיקי והביצית שעוברת ביוץ. אז התוצאות בעצם מראות שיש תבניות מתאימות של תגובת הזרעים לנוזל הזקיקי. והיינו, זרע שנאגר בנוזל זקיקי, בתלות בקומבינציה ייחודית של נוזל זרע, של נוזל זקיק וזרע. זאת אומרת שהקומבינציה... בין הזרע הספציפי לנוזל שבעצם הביצית הפרישה לתוכו חומרים כימיים, הוא יקבע אם תהיה פה הפריה או לא.
זה אומר שיש, יכול להיות שאני אמצא בת זוג ואיכשהו הביצית שלה לא תרצה את הזרעים שלי?
יש מצב שנקרא איפוריות בלתי מוסברת. אם אנחנו מדברים באוכלוסייה הכללית על כ-12-15 מהאוכלוסייה שסובלים מאיפוריות, אז 30% מהם סובלים מבעיה שנקראת איפוריות בלתי מוסברת. זה אומר שכל מדדי הזרע שנבחנו היו תקינים, ריכוז תקין, תנועתיות, הצורה של תאי הזרע, מה שנקרא מורפולוגיה, הכל תקין. החצוצרות של האישה פתוחות, האישה מבייצת, המבנה של הרחם תקין, ובכל זאת... ניסיונות של שנים על שנים, האישה לא מצליחה להירות.
ואולי המחקר הזה הוא שופך אור על התופעה הזו, יכול להיות?
זה העניין, ככה הם אומרים, שבעצם המחקר שלנו שופך אור על מקרים כאלה, וואו. שאין הסבר לאי הפוריות. ויכול להיות שאם, לדוגמה, האישה הזאת הייתה עוברת הזרעה, או לא חשוב קיום יחסי מין, אם תורם זרע, כמובן שאין קיום יחסי מין תורם זרע, אבל אם הייתה עוברת הזרע עם תורם זרע, אז יכול להיות שכן היא הייתה מופרד ונכנסת להיריון.
טוב, זה די מדהים שאחרי שצלחנו את עניין על למצוא בת זוג או פרטנר או פרטנרית וכו', לכל העניין הזה, עדיין יש פה איזו ביצית עם תנאים והעדפות וכו', אבל בסדר, זה הטבע כמובן.
אז בואו ניקח את דוגמה, תחשוב... על כלבים למשל, שהכלבה מיוחמת ומזדווגת עם כמה כלבים, ולדרכי הרביעה שנכנסים תאי זרע של כמה כלבים, אז הביציות שעוברות ביוץ מהשחלה של הכלבה, יבחרו באיזה זרע הם יעברו את ההפריה.
ששם יש ממש מה, תחרות בין זרעים ממש.
נכון.
וואו.
יש תחרות בין זרעים, אבל בעצם מי שיגיע לביצית, זה שהביצית תבחר להביא אותו אליה.
טוב, אז הכוח הוא בידיה של הביצית, ולא בכוחו של הזרע. לחדור פנימה, לא בהכרח הזרע הטוב במרכאות ביותר, אלא הכל על פי העדפות הביצית. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור איריס הר ורדי, מנהלת המעבדה לפוריות, והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי אוניברסיטה סורוקה. תודה לך.
תודה, שמחתי לדבר איתך.
אמרו לי מה שם הגיבור ואומר לכם אם הסיפור התנכי קרה באמת. שימו לב, שמות פרטיים עשויים לסייע לנו לגלות אילו חלקים בתנך משקפים אמת היסטורית ואילו מיתוס. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו יודעים ששמות שההורים מעניקים לילדים מספרים הרבה על מגמות חברתיות, אמונות דתיות, זהויות תרבותיות. כעת מתברר שאפשר להשתמש בשמות כדי להבין מה אמיתי בתנך. מי שערכה את המחקר היא החוקרת מיתקה גולוברצבי, שכבר נמצאת איתנו על הקו. הדברים פורסמו בביבליקל ארכיאולוג'י ריוויו. שלום לדוקטור מיתקה גולוברצבי, חוקרת במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום וברכה.
טוב, רגע לפני שנדבר על רמת הנפיצות של המחקר הזה, בואי הסבירי מה הקשר בין שמות פרטיים לבין היכולת לגלות איזה סיפור קרה באמת בתנך ואיזה לא.
אוקיי, אז בוא נתחיל ונאמר ששמות משתנים לאורך הזמן. אנחנו רואים את זה גם בתקופה המודרנית, שמות שהיו פופולריים לפני 50 שנה, הם כבר לא אותם שמות פופולריים של היום. תופעה דומה אנחנו יכולים למצוא גם במקרא עצמו. למשל, בתקופה של בית ראשון, בתקופה של המלך דוד עד חורבן בית ראשון, אנחנו מוצאים הרבה שמות יהוביסטים. שמות יהוביסטים הם שמות שיש בהם אלמנט שמתייחס אל היהודי בעצם, וזה אנחנו רואים שמות כמו חזקיהו, כן? יהו, או יהונתן. עכשיו, שמות כאלה יהוביסטים אנחנו מוצאים בעיקר בתקופת בית ראשון במקרא, אבל אנחנו לא מוצאים אותם למשל בתקופת יציאת מצרים, המסע במדבר, או ההתנחלות בישראל. אז אנחנו רואים את התופעה הזאת ששמות משתנים. אותו דבר אנחנו גם יכולים לראות בארכיאולוגיה. כשאנחנו עושים שמות מתוך ממצאים אפיגרפיים, היינו ממצאים כתובים שימצאו בחפירות בארץ ישראל ובעבר הירדן המזרחי בתקופת בית ראשון, אנחנו מוצאים שם שמות רבים. עכשיו, עד היום, מה שעשו בדרך כלל כדי לבדוק את ההיסטוריה במקרא, אז הם מחפשים בתוך אוסף השמות האלה שמות של דמויות מקראיות. והדוגמה המפורסמת ביותר היא מצבת הניצחון שהתגלתה בתל דן, ושם נזכר מלך מבית דוד. וזו בעצם פעם ראשונה שאנחנו מוצאים מקור חוץ מקראי שמדבר על דמות, על שושלת שבעצם ניסן אותה דוד.
אז אתם ערכתם השוואה בין מה שמופיע בתנך לבין ממצאים ארכיאולוגיים, ובסופו של דבר השוואה בין השמות שמופיעים שם?
כן, כן. עכשיו, המחקר שלי, הבעיה בדרך הקודמת היא שיש מעט מאוד שמות כאלה. לעומת זאת, יש לך קרוב לאלף שמות שנמצאו בחפירות הארכיאולוגית, ויש בהם המון מידע. למשל, יש בהם כל מיני אפיונים. כמה שמות הם בעצם יהוביסטיים, כמה שמות משתמשים באלמנט אל, כמו השם אל נתן. כמה שמות יש בהם את האלמנט בעל. כמה שמות יש בהם אלמנטים דתיים, תאופורים אחרים, של אלוהויות שונות. וכשאתה לוקח את השמות האלה, את אוסף השמות מממצאים ארכיאולוגיים, ומנתח אותם לפי, למשל, חלוקה באחוזים לפי קבוצות השמות השונות, אתה רואה שיש דמיון גדול, למשל עשיתי את זה בספר ירמיהו, יש דמיון גדול בין החלוקה באחוזים בקבוצות השונות בשמות מממצאים ארכיאולוגיים, לבין אלה שנזכרים בספר ירמיהו. אז למשל, דוגמה, הייתי כ-50, כמחצית השמות בספר ירמיהו, כוללים שמות יהוביסטים. ומשהו דומה מאוד אנחנו מוצאים גם בתוך הממצאים הארכיאולוגיים. למשל, האלמנט אל, שהוא יכול להיות גם כינוי אל, או גם התייחסות לראש הפנתיאון הכנעני, אנחנו מוצאים את זה כסביבות 10%. זאת אומרת, החלוקה היא מאוד מאוד דומה. דבר נוסף שאנחנו רואים זה גם שמות פופולריים מאוד דומים. אנחנו רואים את השמות פופולריים כמו שמעיהו או חנניהו או שלמיהו. האלמנט שלם שהוא מאוד נפוץ בשמות יהודאיים, היינו מנמצאים שנמצאו בחפירות באזור יהודה, אנחנו מוצאים אותם גם שלם ומאוד פופולרי גם בספר ירמיהו.
זה משהו שמאפשר לנו לבדוק את כל התנ"ך או רק חלקים נבחרים? כי יש לנו הרבה מאוד שאלות בקשר לכל פרק בתנ"ך. כמובן, השאלה היא האם זה קרה באמת או לא, כמו בריאת העולם, סיפור גן עדן וצפונה כמובן.
אז קודם כל אני ערכתי מחקר דומה גם על שמות בספרי שמואל מלכים וגם בדברי הימים. והשבטתי אותם לשמות שאנחנו מוצאים בממצאים ארכיאולוגיים, למשל מישראל או מיהודה. עכשיו, כמו שהיום בארץ, שמות למשל מאיזושהי עיר, נניח נקרא בני ברק, הם שומעים באפיונים שלהם משמות שמשל מופיעים בתל אביב, אותו דבר שלנו גם הבדלים בשמות בין ישראל ויהודה. ומתברר שבעצם השמות שמופיעים בספרי שמואל מלכים ודברי הימים משקפים מסורות אותנטיות של שמות יהודאיים, אבל לא ישראלים. בשמות ישראלים אנחנו מוצאים אחוז גבוה בשמות התיאופוריים שמכיל למשל את האלמנט בעל. בעל אתה מוצא במקרא רק בתקופת דוד, בתקופת דוד ושאול, והבנים שלהם, וזהו, וזה נעלם. אלה
שמות של יהודים שהיו, כן, הם נקראו בעל?
בוודאי, בשומרון, שומרון, שבט ישראלית, ויש אחוז, 30, קרוב ל-30 אחוז מהשמות התיאופוריים, השמות הדתיים, מכילים את המילה, את האלמנט בעל, כלומר, כי השאלה כמובן היא, מה מייצג? כאן אנחנו נכנסים כבר לפרשנות. מה מייצג האלמנט בעל? האם הוא מייצג את אל השערה הכנעני, או שהמשמעות שלו בעל של אדון? כן? כמו שבעל בעברית משמש לא רק משמש גם ביחסי איש אישה, בעל באשתו. כן? אז אפשר לראות בזה באלמנט, במרכיב בעל, פשוט כינוי, כינוי לאלוהות, כינוי כללי לאלוהות. אז צריך לעשות שני דברים. תמיד אני אומרת את זה בארכיאולוגיה, יש את הנתונים ויש את הפרשנות שלהם. ומאוד מאוד חשוב להבדיל בין שני הדברים.
עכשיו, הבנו את שיטת העבודה באמת, וככל הנראה באמת, על פי השמות, אפשר לגלות, השמות מכילים מידע שאי אפשר ככל הנראה היה להסיק אחרת על אמיתות הסיפור בהשוואה, כמובן, השמות שמופיעים על כל מיני פריטים ארכיאולוגיים. איזה סיפור את יכולה לאמת שקרה ואיזה לא? סתם מסקרן אותי לחלץ משהו קונקרטי.
אז מה שאני יכולה לומר, אני נצמדת לנתונים, אני יכולה לומר ששוב, המקרא משקף מסורות שמות יהודאיות אותנטיות, אבל לא ישראליות. זאת אומרת שהכותב, העורך של המקרא, לא הכיר את השמות הישראלים. למעשה, השמות שנזכרים בקונטקסט הישראלי במקרא, יש להם אפיונים של שמות יהודאיים. אז הוא פשוט לא הכיר אותם. למה הוא לא הכיר אותם? טוב, כאן נכנס את הפרשנות. אולי לא היו לו את המקורות, אולי הסיפור נכתב בתקופה מאוחרת יותר, לכן לא היו את המקורות. אבל אני יכולה לומר שהכותב, אורך המקרא, היו לו לפניו, הוא ידע איך שמות יהודאים נראו. והם מקוריים, הם דומים לשמות שאנחנו רואים ממצאים ארכיאולוגיים מתוך באותה תקופה שהנרטיבים במקרא הם מתייחסים אליהם. אני יכול להגיד את זה לגבי השמות. האם הטקסט הוא היסטורי או לא? זה אני כבר לא יכול להגיד. אני יכול להגיד שמקרית השמות יש שם היסטוריות. אתה יודע שבמקרה האדם, העורך יכול להכניס מה שנראה לו. יש לו אג'נדה מסוימת.
זאת אומרת,
הוא יכול
גם לשנות את השמות.
אם הוא משנה את השמות, אז הוא קצת משחק בהם. מה זאת אומרת הוא קצת משחק בהם? למשל, אתה תראה שיש שלוש דמויות שנזכרות במלאכים, עם אלמנט פעל, למשל הבן של דוד קראו לו באל ידע. אבל בספר שמואל הוא לקח את השם וקרא לו, ושיניים את הבעל לאל. והשם של אותו בן דוד נזכר לו את באל ידע ואל ידע. כן, באותו דבר גם יש לך את הבן של שאול והנכד של שאול, קראו לו מפיבה, מריבל, וזה הפך להיות מפיבושת במקום הבעל אלמנט. אבל זה יוצא דופן. הוא לא כל כך משחק בשמות כמו שיכול לשחק בנרטיבים.
טוב, אז אנחנו, טוב, כמובן שלא ענינו עדיין על השאלה, אילו סיפורים קרו ואילו לא, אבל אנחנו מבינים שיש כלי נוסף שבאמצעותו כן אפשר לבדוק את אמיתות רוב הפרטים בסיפורים האלה. אנחנו נסתפק בדברים האלה כי זמננו קצר. תודה רבה לך, החוקרת מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, דוקטור מיטקה גולוברצבי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
דוקטור, תרשום לי פאקמן פורטה. משחקי מחשב, מתברר, לא רק משחקי מחשב, אלא תרופה. משחק מחשב אושר על ידי ה-FDA, מנהל התרופות והמזון האמריקאי, כתרופה לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. אז האם בקרוב על מדף התרופות נוכל גם לראות את דיגר למיגרנה, סוגר שטחים, וכמובן דום לכל חולי ומחאוב? שלום לדוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום דודו, איזה מקיאות במשחקי מחשב.
הגזמת, על מה גדלנו אם לא על משחקי מחשב, אבל זה רק מסגיר את גילי כמובן, כי הדוגמאות הן לא, זה לא פורטנייט, אלא
נכון, על דום. אני יכולה לדבר איתך על משחקים של אתרי, אז רק תבין עד כמה אני...
גם אני יכול לדבר על משחקים של אתרי, קומבט, כך קראו לה הקלטת הראשונה, נכון, אני נולדתי במקביל להתפתחות התחום המדהים הזה, שהגיע היום מאוד רחוק, אבל, והאמת היא שאני מאוד אוהב משחקי מחשב, ותמיד עלתה שאלה, האם הם משפרים יכולות, האם הם פוגעים בילדים, האם הם מעודדים לאלימות, והנה פתאום אנחנו מתבשרים שמשחק מחשב הפך לתרופה.
נכון, אז זה באמת מעניין, כי אני חושבת שמשחקי מחשב ומשחקי וידאו יצא להם ככה שם רע, יש הרבה אמירות שילדים שמשחקים במשחקי מחשב זה מעלה להם אגרסיביות ומוריד יכולות חברתיות, אבל כמובן שהמציאות היא לא עד כדי כך פשוטה. והנה משחק מחשב שבתום מחקר של כמה שנים על משהו כמו 600 ילדים התגלה שיכול להפחית סימפטומים של הפרעות קשב וריכוז, ובאמת שבוע שעבר התבשרנו שקיבל אישור של ה-FDA, שזאת כמובן הסוכנות בארצות הברית שמבחינה רגולטורית מאשרת טיפולים, ובשביל לקבל את האישור הזה אתה צריך להראות שני דברים, דבר אחד שהטיפול הוא בטוח והוא לא מסוכן, והדבר השני שהוא יעיל. אז אלה באמת חדשות מעניינות, וצריך, אתה יודע, זה לא מפתיע, כי בסך הכל משחקי מחשב אתה יכול להשתמש בהם בשביל לאמן כל מיני יכולות בדיוק כמו משחקים אחרים.
זאת אומרת שמה, שכשאני יורה במשחק מחשב אני קצת מאמן את יכולת הירי שלי, הכיוון וכו', זה משהו שהוא כן אפקטיבי?
כן, אז זה מאוד תלוי בסוג המשחק. אני דרך אגב, אני חייבת להגיד שכבר, אני חושבת שלפחות 20 שנה יש חוקרים מאוד מאוד רציניים שמסתכלים על ההשפעות של משחקי מחשב, גם השפעות על המוח וגם השפעות על התנהגות ועל יכולות קוגניטיביות, ויש סוגים מסוימים של משחקים שממש הראו שמאמנים יכולות כמו, אתה יודע, תפיסה מרחבית, קשב, תכנון, קבלת החלטות, זה בעיקר משחקי אסטרטגיה, וגם משחקים, מה שנקרא first and shooter, שאתה כאילו, אתה רואה בעצם את המשחק מנקודת מבט ככה מגוף ראשון, ואתה צריך לראות.
אין צורך להסביר את האהוב ביותר, הפוינט אוף ויו שלך, אתה מסתובב. שוב, אני מוכרח להודות שאני מקשיב להרבה מחקרים וחוקרים שעוסקים בדברים האלה, לצד העובדה שגם אני אדם, ואדם שמאוד אוהב, ובעיקר אהב, לשחק במשחקים האלה. זה מספק גם חוויה מדהימה, וגם כן יוצר איזשהו פייט אור פלייט כזה בגוף. אתה ממש נדרך ונהנה מהדבר הזה.
נכון, אבל זה מעבר לזה, כי אתה במשחקים האלה הרבה פעמים אתה צריך לתכנן את התגובות שלך, אתה צריך לקבל החלטות, אתה צריך לאתר כל מיני אובייקטים במרחב, והדברים האלה מאמנים בדיוק את אותם יכולות, גם ברמה המוחית. אני רק אגיד שהמשחק הספציפי הזה, הוא מיועד לילדים בני 8 עד 12, וזה משחק מצויר שהרמת האלימות בו היא די נמוכה, זה הכל מין קריקטורות כאלה, והילד בעצם רוכב על מין, לא יודע, כמו מין חללית כזאת, והוא צריך גם לאסוף כל מיני דברים שנותנים לו נקודות, וגם מדי פעם לראות בכל מיני מפלצות. ואני אגיד עוד שזה משחק שהוא ממש לפי מרשם, זאת אומרת, זה לא משחק מדף שאתה עכשיו יכול ללכת לחנות ולקנות אותו, אלא אתה ממש צריך לקבל הפנייה מרופא שמטפל בך, ואז אתה ניגש עם זה לחברה, ואתה מקבל את הגישה למשחק.
נשמע חזון אחרית הימים, איזה כיף, משחק מחשב כתרופה, כפתרון למשהו, אולי באמת אפשר להשקיע עוד בכל מה שקשור לפיתוח משחקים שלא יודע מה, ירגיעו חרדה, דיכאון, לא יודע לאן זה יכול להגיע.
באמת עושים את זה, אני אגיד לא רק לגבי ADHD, פה החידוש הגדול זה שזה קיבל אישור של ה-FDA, אבל יש הרבה מאוד מעבדות שמנסות לספח באמת משחקי מחשב, למשל לאנשים מבוגרים שסובלים מירידה קוגנטיבית, אז משחקי מחשב לשיפור הזיכרון. כל העולם של המציאות המדומה, למשל לאנשים עם טראומות, אנשים למשל שסובלים מהפרעות פוסט-טראומטיות, שאתה משתמש במציאות המדומה בשביל לעזור להם להיחשף לכל מיני חוויות טראומטיות בסביבה שהיא יותר מוגנת ובטוחה, יש פה פוטנציאל אדיר.
וכמובן לסיום שאלה אישית, איזה משחק הוא המשחק שלך?
אז אני חייבת להגיד שאני אף פעם לא הייתי חזקה במשחקי מחשב, אבל כשיצא הגיימבוי והיה את המשחק הזה של המריו ברדרס, אז הייתי מסוגלת לשבת שעות ולאסוף את המטבעות, והיה קשה להתנתק, וכמובן טטריס.
האמת שנכון, זה משחק ממכר בצורה יוצאת דופן, אני גם אהבתי כל מיני משחקי יריות וכולי, כל מיני טירות מהעבר וכולי, אבל כן לגמרי, משחקים כיפים וממכרים, חלק מהחיים שלנו. תודה רבה לך דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחום הרצליה, תודה. ציפור שחוקרים היו בטוחים שנכחדה נצפתה בברזיל, ולא אחת אלא חמש ציפורים ממין תנג'רית אדומה צוואר. מיד נבין אם זה השם העברי או שנסתפק בשם הלועזי קצת מתורגם כזה. למרות החדשות המרודדות על המשך קיומה של אותה ציפור, החוקרים מתקשים להיות אופטימיים בקשר לגורלן של הציפורים הנדירות. אזור המחיה של הציפור מוגדר כשטח מוגן כבר 3 שנים, אבל מדובר באזור קטן יחסית, 17 קילומטרים רבועים. אם ביער האטלנטי של ברזיל השטח עצמו הולך ומצמצם מדי שנה, ומצבן עשוי להיות לא טוב גם לאלו שנותרו. שלום לצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל בואו נכיר את הציפור שחשבנו שהיא נכחדה, מה מאפיין אותה? ספר לנו עליה.
אז השם, באמת אין לה כל כך שם בעברית, השם שלה באנגלית הוא באמת מעניין, Cherry Throated Tanager, הטנג'ר עם גרון הדובדבן, שם מאוד ציורי. טנג'ר זה ציפור שיר גדולה, בערך בגודל של השחרורים שלנו, זה משפחה שמונה עשרות רבות של מינים, כולם חיים באזורים טרופיים בעולם החדש, ממרכז אמריקה ודרום אמריקה. ובאמת אותו בית גידול מיוחד שאתה מדבר מארח מגוון גדול של הטנג'רים האלה, והצ'רי ת'רוטד הוא אחד הנדירים ביותר, ציפור שבעצם נכחדה ונמצאה שוב לסירוגין מספר פעמים ב-20 השנה האחרונות. וכן,
מה גרם לה להיעלם או לפחות חשבנו שהיא נעלמה, מה גרם לפגיעה בה, הציפור?
אז קודם כל מדובר בציפור נדירה יחסית מבחינת מספר הפרטים, כלומר זה ציפור לא נפוצה, אין הרבה כאלה, ותוסיף לזה את העובדה שהיא חיה באזורים נידחים יחסית, ולא מאוד בולטת, כלומר אורחות החיים שלה לא מאוד, היא לא מאוד בולטת בשטח, צריך להיכנס לעומק הג'ונגל בשביל למצוא אותה, אז היא הייתה נדירה תמיד, היו מספר לא מועט של תצפיות בשנות ה-70, 80, 90 של המאה הקודמת, ואז פשוט היא נעלמה מכמה אתרים ספציפיים שמהן היא הייתה מוכרת, ואנשים הסיקו, אוקיי, כבר אי אפשר בעצם לראות אותה, מה שאומר שאפקטיבית היא נכחדה. ואז באמת בעשור האחרון צפו בה, פתאום מצאו אותה מכמה אתרים קרובים לאתרים המקוריים. לצערנו מצאו אותה בגלל שמרחיבים את נושא ההשמדה של יערות הגשם, מה שגורם לאנשים להצליח להיכנס לעומק היער למקומות שבעבר אי אפשר היה. והסיפור שלה בעצם מספר את כל הסיפור הזה שהיעלמות יערות הגשם בכלל ויער הגשם האטלנטי, שזה באמת בית גידול מאוד מאוד מיוחד בפרט, שאנחנו הולכים ומוחקים בתי גידול, ואיתם נמחקים בעצם כל מי שגר שם.
אז הנה אנחנו מדברים באמת על החדה הנוכחית, השישית, או כל שם אחר שניתן לאסון הזה שאנחנו משיטים על הטבע, יש מה לעשות? זאת אומרת, אני רואה שכן מנסים איכשהו להגן על הציפור הזו וכו', אבל ניכר שלפחות מי שכתב את המאמר עצמו מאוד פסימי.
לצערנו אין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים, והיום אנחנו יודעים שהדרך היחידה בעצם לשמור על בעלי חיים בכלל וציפורים מסוימות בפרט, רק על ידי שמירה על בית הגידול שלהם. אנחנו חשבנו בעבר שהאסטרטגיה הנכונה היא אולי להשיב לטבע, כלומר לגדל בעלי חיים נדירים בשבי, בגני חיות ובאוספים, ואז להשיב אותם אל הטבע בציפייה שהם יתוששו. אבל היום אנחנו מבינים שאין שום תועלת בלגדל בעלי חיים בשבי על מנת להשיב אותם, אם לא יהיה לאן להשיב אותם. ולכן הדבר היחיד שאפשר לעשות זה באמת להגן על בתי הגידול. ולצערנו בתי הגידול האלה מלכתחילה הולכים ונמחקים. המכחידים מבערים שטחים עצומים של יערות גשם בדרום אמריקה, וכל נושא יערות הקוקוס ודקלי הקוקוס באסיה. זה בתי גידול שאי אפשר יהיה לשקם, כלומר לפחות לא מהר מספיק בשביל למנוע הכחדה, ולצערנו כן, אנחנו קצת פסימיים בכל מה שנוגע לבעלי חיים וציפורים של יערות הגשם, זה סיפור מורכב מאוד.
טוב, אם אני מה פסימית אז בוא נסיים את השיחה. תודה רבה לך, הצפר מהחברה להגנת הטבע יונתן מירב, תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
סוסים נגד ההתחממות הגלובלית. ייבוש של סוסים, ביזונים ואיילים לאזור הארקטי עשוי לסייע בשימור שכבת הקרקע הקפואה שם ולהאט את תהליכי ההתחממות הגלובלית, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מגרמניה, מרוסיה ומשוויץ. הדברים פורסמו באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
איך ייבוש של סוסים, הבאת סוסים לאזור הזה, ביזונים ואיילים, זה משהו שישפר את המצב?
אוקיי, אז קודם בוא נגדיר את הבעיה. הבעיה היא אפשרת הפרמפרוסט. פרמפרוסט זו בעצם קרקע קפואה, בעברית כפעת עד, שקיימת באזור הארקטי. וההפשרה שלה יוצרת לנו בעצם מנגנון משוב שמגביר את שינוי האקלים, מכיוון שבאדמה הזאת יש לא מעט חומר אורגני, וברגע שהיא מכשירה, או מתחילה להפשיר, פעילות של חיידקים מתחילה להתגבר שם, והיא משחררת פחמן דו-חמצני ולא מעט גז מתן, שהוא בתורו גז חממה מאוד מאוד חזק, שמגביר עוד יותר את שינוי האקלים. הוא חזק פי 30 מפחמן דו-חמצני באפקט החממה שלו לאורך 100 שנה, ואם מסתכלים על טווח יותר ריאלי, 20 שנים הקרובות, אז זה אפילו פי 80. ולכן זאת בעיה משמעותית שצריך לחשוב ולמצוא לה פתרונות.
אז האזור הזה עדיף שיישאר כפו.
בהחלט, עדיף ורצוי שיישאר כפו. יש עוד מנגנון נוסף שם באזור הארטי, שזה בעצם הקרח הימי. ובכלל, קרח ימי, קרח יבשתי, ככל שיש לנו יותר קרח ימי ויבשתי, הוא לבן והוא מחזיר את קרינת השמש, בעצם האלבדו שלו כזה שמחזיר את רוב קרינת השמש, ואם הוא לא נמצא שם, אז מהים או הקרקע בעצם סופגים את הקרינה ומתחממים. ולכן אלה שני מנגנונים משמעותיים מאוד שקשורים להגברת שינוי האקלים, וככל ששינוי האקלים יתקדם, בעצם ההתחממות תגבר באמצעות אותם שני מנגנוני משוב. עכשיו, מה אפשר לעשות בעצם? אז כמובן שהדברים הרגילים שאנחנו מדברים עליהם הם הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום צריכה מיותרת ומעבר לאנרגיות מתחדשות, חיסכון, התייעלות אנרגטית, ורכבים חשמליים שבעצם גמילה מדלקי מאובנים, הפסקה של שריפה של דלקי מאובנים וצמצום צריכה מיותרת ובזבוז מיותר, אם זה בזבוז מזון ואם זה דברים נוספים, באופן כזה שאנחנו נוכל בעצם לצמצם את פליטות גזי החממה שלנו. אבל מדענים הם יצירתיים, אנחנו יודעים, ויש גיאופיזיקאי רוסי בשם סרגי זימוב, שעוד לפני 25-30 שנה כמעט, העלה רעיון בעצם של תחנת מחקר שם באזור הזה, באזור הארקטי. ועולה רעיון בעצם, הוא חוקר את הממוטות, את השלדים שלהם, ובכלל את כל האזור הזה. הקים שם פארק שנקרא פלייסטוקן, על שם בעצם עידן הקרח. והוא מהשלדים ומה שהוא מוצא שם בעצם, הוא הבין ששוטטו שם ממוטות וביזונים וסוסים וזאבים ואפילו אריות. ויחד עם הבן שלו הם החליטו לבדוק בסקאלה מאוד מאוד קטנה מה קורה כשמוסיפים חיות מרעה לאזור של הפרמפוס, אזור של האדמה הקפואה הזאת. אז הם לקחו 2,000 דונם, הביאו 100 בעיקר ביזונים מקנדה, והיום יש כבר ביזונים, יאקים, סוסי בר, אבל בגדול מה שהם גילו זה שבשטח הזה שהם גידרו והכניסו את בעלי החיים, הפרסות, ההליכה של בעלי החיים על השלג בעצם דוחסת אותו, ושלג אנחנו יודעים שהוא יורד, כלוא בתוכו הרבה אוויר, והפרסות, ההליכה של בעלי החיים פשוט דוחסת את השלג ומבטלת את אפקט הבידוד הזה של השלג. במקום שהאדמה תמשיך להיות בטמפרטורת הקיץ, היא תתקרר מהר יותר לטמפרטורת החורף שם באזור, ברגע שהשלג יהיה דחוס יותר וגם האדמה נדחסת כתוצאה מההליכה של אותם בעלי חיים.
אז הם פשוט יגרמו למצב שבו האדמה שם תהיה דחוסה וכך תפשיר לאט יותר.
כן, זה בעיקר השלג, אבל גם קצת האדמה, ובעצם מדענים לאחרונה אמרו, רוצים לנסות לבדוק את הנושא הזה בקנה מידה גדול יותר. בוא נראה מה קורה אם אנחנו לוקחים, בונים מודל ומתייחסים לכל האזור הארקטי, לא ל-2,000 דונם, אלא כל האזור הארקטי, על סמך נתונים אמיתיים של הקרקע, האקלים, מה יקרה אם יוכנסו אל האזור הזה, הדרים גדולים של בעלי חיים, כמו סוסים, איילים, ביזונים, אוכלי עשב, ובעצם במודל שהם הריצו, הם מצאו שנוכחותם של בעלי החיים תאפשר לשמור באופן תיאורטי כמובן, כן, כי זה מודל, על 80% מכלל הקרקעות האלה, הקרקעות הפרמפרוסט, קפואות עד שנת 2100, רק באמצעות אותם בעלי חיים שיכנסו לשם וידרכו על הקרקע וידחסו אותה ואת השלג.
סכנה שזה יהיה איזושהי הפרה של האיזון האקולוגי שם, מי יודע מה יקרה שם אם נכניס את בעלי החיים האלה.
נכון, אז מדובר פה קודם כל במודל, ועוד רק נתון אחד, טמפרטורת הקרקע צפויה להישאר מתחת למינוס 4 מעלות בממוצע, לאחר הגדלת הצפיפות של אוכלי העשב, שזה כשתי מעלות פחות מאשר ללא נוכחות בעלי החיים בממוצע. אבל העניין פה הוא בעצם לקרר את הקרקע, להגיע לנקודת הכיפרון ולרדת מתחתה מדי חורף או מדי סתיו וחורף, ולכן יש פה פוטנציאל. הם מדברים על כ-15 איילים נוספים לכל כמר, אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו לוקחים אזור טבעי ומתחילים להחלס אותו בבעלי חיים, זה לא חשוב אם מקומיים או הגרוע יותר, אם הם מינים שהם לא מקומיים, אבל יש לכך השלכות אקולוגיות על המערכת האקולוגית כולה. המערכת האקולוגית היא מגוון רחב של קשרים וחיבורים בין ותלות בין בעלי חיים שונים ובין בעלי חיים לבתי הגידול עצמם, וזה לא כזה פשוט. זאת אומרת, המודל הוא נהדר והוא מעניין, אבל יכולות להיות השפעות מאוד משמעותיות. למשל, כושר הנסיעה של השטח, כמות המזון הצמחי שהשטח הזה יודע לייצר, לא בטוח שתספיק לכל כך הרבה בעלי חיים. יכול להיות שיצטרכו להוסיף להם מזון. אז איזה מזון? איך עושים את זה? איך מנהלים את אותם בעלי חיים כדי שהם ילכו וידחסו את כל השטח? זאת אומרת, צריך להסביר אותם ממקום למקום ושלא יתרכזו באזורים מסוימים, שלפעמים יש שם יותר מזון. אז צריך לראות איך הופכים את התיאוריה הזאת למשהו מעשי. אבל בשביל לעשות את זה צריך אולי לנסות ולייצר פיילוטים קצת יותר גדולים ממה שזימור עשה עם הבן שלו, ולראות באמת מהם ההשפעות, האם זה בר קיימה, האם זה יכול לשפר את המצב מבחינת חיסות הקרקע והשלג, והאם זה לא פוגע במינים המקומיים ובמערכות האקולוגיות המקומיות. צריך לעשות את זה מאוד בזהירות, כי אם נוסיף רק אוכלי עשב, האוכלוסייה שלהם פשוט תגיע להתרבו ותגיע לפיצוץ, ואין הרבה טורפים, אז היא פשוט תקרוס אחר כך, כי הם לא יישאר להם מזון. בקיצור, זה מורכב.
שאלות רציניות כמובן, ובכל זאת המודל הזה הוא מרענן ויצירתי, כפי שאמרת.
בהחלט. זאת חשיבה יצירתית, בעצם באמצעות הטבע לפתור לנו בעיה שאנחנו יוצרים, או חלק ממנה, אבל כמובן, שוב, אמרתי את זה קודם, אני אחזור על זה, זה לא הפתרון. בסוף להנדס את הטבע או להנדס את העולם כדי שיתאים לשינויים שאנחנו מכניסים בו, זה לא הפתרון. הפתרון הוא לאפשר למערכת הטבעית להתקיים, לצד הפחתת ההשפעה שלנו על הסביבה הטבעית, אם זה בצמצום פליטות גזי חממה, אם זה בצמצום פליטת הרגל האקולוגית שלנו, ושימור של אזורים, אזורי טבע פתוחים באופן שיאפשר להם לייצר את כל היתרונות האלה בעצמם. רק אם אנחנו במשפט אחד ננסה להיזכר מה קרה לפני שבוע או שבועיים, דליפת נפט, דליפת סולר מאוד מאוד גדולה באזור הארקטי ברוסיה, ככה שכנראה נגרמה בין השאר, לפחות ככה הם טוענים, בגלל שהיסודות של מחלי הסולר שם התערערו כי הקרקע נמסה. אז בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שזה גם קצת אירוני, כי הדלק בסוף, אותו דלק מאובנים, מזהם את הסביבה בגלל שדלק מאובנים נשרף וממיס את הקרקע שעליה המחל עומד. אז אנחנו צריכים לצמצם דרמטית את השימוש בדלקי מאובנים, לעבור על אנרגיות מתחדשות, להתייעל אנרגטית, ולצמצם את פליטות גזי החממה שלנו, וזה הפתרון הטוב ביותר. מעבר לזה, אפשר לנסות לשלב גורמים נוספים טבעיים, כמו במחקר הזה.
טוב, תודה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, ויום טוב.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה, שעה אחת מתוך שתיים שלנו. ראשית נספר לכם יעמל על המשדר, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון שכאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל יוצאים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. זוהר ירוק ומוזר נצפה באטמוספירה של כוכב הלכת מאדים. מהו המקור של אותו זוהר מסתורי? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, שעה שנייה, כאן בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים. ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. לפחות 4,000 שביטים התגלו הודות ללוויין סוהו. מיד כל הפרטים, וגם יחידת עילית ב-CIA פיתחה כלי פריצה בסייבר וחשלה בהבטחת המערכות שלה. כך עולה מדוח חקירה פנימי של ה-CIA שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. מיד כל הפרטים וגם התרגשות בקרב חוקרי היונקים הימיים בישראל ובעולם. שני לוויתני רושתן נצפו מול חופי ישראל. וגם מה סוד הקסם של שרלוק הולמס, את זה נברר במסגרת חגיגות יום ההולדת של יוצר סדרת הספרים, מחבר הספרים, ארתור קונן דויל. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לביקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל, בואו נתחיל. מה גורם לזוהר ירקרק ומסתורי במאדים? זוהר ירוק ומוזר נצפה באטמוספירה של אותו כוכב לכת. את הזוהר הירוק יתרה מקפת שירי הגז אקסומארס, הטרייס גז אורביטר, גשושית שהגיעה למאדים ב-2016 במסגרת מחקר של סוכנות החלל האירופית. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Astronomy, ואנחנו רוצים לברר האם מדובר בזוהר ירוק שקשור לאנשים ירוקים שנמצאים שם. שלום לראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור קולין פרייס.
שלום, שלום.
יש לך תשובה?
כן, לא קשור לאנשים ירוקים במאדים. האמת היא שגם בכדור הארץ יש לנו זוהר ירוק מסביב לכדור הארץ. רואים את זה רק מהצד, שמסתכלים ממש על הקצה של כדור הארץ, בעיקר מהחלל, מהתחנת החלל או מלוויינים, אפשר לראות שיש איזושהי הילה מאוד מאוד דקה בצבע ירוק מסביב לכדור הארץ, שזה מופיע בגובה של אולי 100 קילומטר מעל הקרקע, וגם במאדים יש אחד כזה.
אז בוא נבין באמת אם זו תופעה שקיימת גם אצלנו כאן בכדור הארץ, מה גורם לזה כאן אצלנו?
אז במשך היום השמש גורמת לחימום בכל מיני מולקולות בתוך האוויר שלנו, האטמוספירה שלנו, ובלילה חלק מהמולקולות האלה מוציאים את האנרגיה בחזרה כסוג של זוהר שאנחנו רואים את זה רק בלילה בגלל העוצמה של האור ביום, הוא יותר מדי חזק, והצבע של האור תלוי במולקולות שיש לנו באוויר. אז יש פליטה של חמצן, של CO2, של OH, וכל אלה נותנים אור בצבע אחר. הירוק זה בעיקר מחמצן, והאדום זה, אני חושב, מחנקן. ובמאדים הם גילו שהירוק שם בא מ-CO2. בעיקר הגז באטמוספירה במאדים זה CO2. אין להם חמצן ואין להם חנקן.
זאת אומרת, זו לא עדות לכך שיש שם באטמוספירה במאדים חמצן. זה ממש לא.
חמצן שמחובר לפחמן, שזה CO2, אבל כן. אין חמצן חופשי.
נכון, פחמן יש בתוך CO2, נכון.
נכון, אז כשמסתכלים על הספקטרום, על איזה צבע זה, איזה אורך גל מגיע ללוויין, אפשר, לכל גז יש חתימה ספקטרלי, חתימה שזה כאילו השם של הגז. אז מסתכלים מרחוק, עם שיטות של חישה מרחוק, ואנחנו יכולים לדעת איזה גז פולט את האור, ויודעים שזה CO2. אבל זה פעם ראשונה שרואים אותו באמת במאדים.
אז בוא נדבר באמת על הפעם הראשונה הזו. אני מבין שזה מה שנקרא בעברית מקפת שירי הגז אקסומארס. זו מה? זו גשושית שמקיפה את כוכב הלכת שנמצאת עליו? מה קורה שם?
כן, היא מקיפה את כוכב הלכת, ושמסתכלים לכיוון האופק, אז יש הרבה יותר אור ירוק שמגיע, מצטבר, שמגיע למצלמה של הלוויין. אם אנחנו מסתכלים ישר למטה, אז לא נראה את האור הירוק, הוא יותר מדי דליר. אז חייבים להסתכל על הקצה, על הדיסק של מאדים או של כדור הארץ, כדי לראות את הזוהר.
אז בזכות הגשושית הזו, או המקפת, שוב אני אדייק, כי לא מדובר במשהו שנחת שם, כן הצלחנו להבחין בכך שיש שם זוהר ירוק, למעשה לראשונה.
נכון, אנחנו יודענו שהגז שם זה בעיקר CO2, אבל עד היום לא ראינו באמת את הזוהר שם, רואים את זה כמעט כל יום בכדור הארץ מהתחנת החלל, אבל זו פעם הראשונה שבאמת רואים את זה במאדים, והפיזיקה זו אותה פיזיקה, הגזים הם שונים באטמוספירה של מאדים, אבל אנחנו מבינים את התופעה, אבל זו פעם הראשונה שבאמת רואים את זה עם מכשירים.
טוב, אנחנו כמובן פנינו לעבר העתיד, שבו ככל הנראה בני אדם ינחתו בכוכב הלכת מאדים, זה יקרה, נכון? כפי שהבטיחו לנו.
אני חושב שכן. אני לא יודע אם זה בעוד עשור או בעוד 50 שנה, אבל אני חושב שאנחנו לכיוון הזה, לשלוח אנשים למאדים ולחקור את כל התופעות, לגלות אולי אם יש קרח מתחת לפני השטח, ואולי אפילו חיידקים שחיים שם.
תודה רבה לך, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
לפחות 4,000 שביטים התגלו הודות ללוויין סוהו, כמעט כולם נבלעים ונשרפים בשמש, כך עולה מנתונים שאסף הלוויין, שכבר הוכתר כמגלה השביטים המשמעותי ביותר בהיסטוריה. אנחנו רוצים ללמוד עוד על הלוויין הזה מפיו של פרופסור יואב יאיר, דיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
מהו אותו לוויין? כמה זמן הוא נמצא בחלל?
סוהו זה לוויין שהמטרה שלו לצפות בשמש. הוא שוגר כבר ב-1995 ומבצע עבודה פנטסטית בעיכוב, מעקב ותצפיות על מה שקורה בשמש, כדי לתת התראה בפני התפרצויות שמש מסכנות את הטכנולוגיות ואת הלוויינים האחרים. אז הוא ממוקם במרחק 1.5 מיליון קילומטר מכדור הארץ, ונמצא בזווית כזאת שהוא כל הזמן רואה את הדיסק של השמש. ובמשך השנים הארוכות שהוא נמצא במסלול, אגב זה פרויקט משותף של סוכנות החלל האירופית, איסה, עם סוכנות החלל של ארצות הברית, עם נאסה, והוא צופה על השמש כאמור, גילה באותן 25 שנים שהוא מבצעי יותר מ-4,000 שביטים שמתרסקים אל תוך השמש.
רגע, אמרת שהוא נמצא במרחק של יותר ממיליון קילומטר מכדור הארץ?
כן, נכון. הוא נמצא
במה שאנחנו קוראים... זאת אומרת שהוא מעבר לירח גם?
בוודאי. הוא נמצא במה שאנחנו קוראים לנקודה הלגרנג'ית הראשונה, או L1, שזאת נקודה שבה כוחות המשיכה של השמש ושל כדור הארץ מאוזנים, ולכן הוא יכול למצוא ללא השקעת אנרגיה בנקודה כזאת ששומרת על יציבות מסלולית עם מעט מאוד צורך בתיקונים של המסלול שלו, מה שמאפשר לו שהות כל כך ממושכת בחלל. ולכן זאת אחת המשימות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של חקר השמש. מההיבט הזה, אני חושב שזאת הנושא שאתה דיברת עליו, שעליו אנחנו מדברים הבוקר, ה-4,000 שביטים, או התגלית המצטברת לאורך אותה משימה, זה עוד ערך מוסף שנלווה לשלל התגליות האסטרופיזיות, בעיקר בכל הקשור לשמש, שהחללית הזאת מייצרת ותמשיך לייצר כל עוד היא עובדת. זה פשוט מדהים, כי היא תוכננה במקור לשנתיים בלבד, והיא המשיכה ל-25 שנים, שזה בכל כנה מידה הישג הנדסי מדעי.
איך זה קורה דבר כזה? זאת אומרת, איך לוויין כזה שורד הרבה מעבר למה שתוכנן, הוא תוכנן להיות?
אז הם בנו אותו בצורה שהיא נועדה לתת לו הגנה לכל המערכות האלקטרוניות שלו, בגלל שהוא חשוף כל הזמן לפליטת חלקיקים גדולים ואנרגטיים מהשמש, ולסערות שמש, וללהבות שמש שמשחררות כמויות אדירות של פלזמה, של גז מיונן ולוהט, ולכן מערכותיו מראש תוכננו לעמוד בפני תנאי חלל קיצוניים וקשים, והעובדה היא ששום דבר מהמערכות האלה באמת לא ניזוק מעידה על הרמה ההנדסית הגבוהה של סוכנות החלל האירופית ושל נאסה בתכנון ובביצוע של המשימה הזאת, שכאמור חוגגת 25 שנה. בסך הכל לוויין, כמו שאמרתי, אחד מאלה שנתנו את היבול המדעי, אולי מלבד טלסקופ האבל הזכור לטוב, זה הלוויין עם התנורה המדעית הגבוהה ביותר בשנים האחרונות. הוא נוסע עליו ארמדה של מכשירים שונים שמסתכלים על השמש במגוון אורכי גל, תוך כדי יצירת אגב ליקוי שמש מלאכותי, כלומר הם שמים איזשהו מכסה שמסתיר את הבוהק של השמש מהמצלמה, וכך הם מצליחים לזהות את ההתפרצויות של הלהבות ושל כתמי שמש הזוהרים מפני השמש, באופן שאינו מסכן את המצלמה המרכזית של החללית, והתמונות האלה גם משודרות כמעט בזמן אמת לכדור הארץ, וכל חובב אסטרונומיה יכול להיכנס לאתר של סוהו ולראות תמונה מלפני 8 דקות של השמש. זה דבר מדהים משני עצמו.
עכשיו, אני מבין שאי אפשר לראות את מה שהוא רואה משם, כי מה? כי האטמוספירה כאן מפריעה למכשירים לראות את פני השמש מכאן לכדור הארץ?
כן, נכון, וגם בגלל שאנחנו מסתובבים סביב צירנו, אז יש לנו צד שפונה הלאה מהשמש בצד הלילה, וככה אנחנו מפסידים זמן יקר של תצפית. הנקודה המקורית של שמה נשלחה החללית הזאת היא להוות מעין זקיף, מוצב התראה קדמי, לפני התפרצויות של השמש, כמעט בזמן אמת, כדי לאפשר למי שצריך להפעיל למשל מערכות כמו לוויינים, או להגן על האסטרונאוטים שנמצאים בתחנת החלל הבינלאומית, שהם אומנם במרחק 450 קילומטר מאיתנו, אבל מעל האטמוספירה אין להם את ההגנה הזאת. לכן הנכס הזה שעובד מעולה, ואגב נוספו לו עוד חלליות אחיות, כמו הסולר פארקר פרוב, צופה גם הוא על השמש ועוד חלליות, אבל סוהו הזקיף היציב והנאמן שעושה את עבודתו ברצף כמעט ללא הפסקה. ובמקרה או שלא במקרה, השבוע שעבר נחגג היובל ה-4,000 או מספר ה-4,000 מאותם גושי קרח שאנחנו מכנים בשם שביטים, שהם עוברים קרוב מדי לשמש כך שהם נופלים לתוכה או נשרפים באטמוספירה הלוהטת שלה. לפעמים רק סוהו רואה את השביטים האלה, כי הם בסך הכל די זהירים וקטנים, כך שהם אינם מפתחים זנבות גדולים כמו השביטים הענקיים שחובבי האסטרונומיה רואים מכדור הארץ.
וואו, שמה, זה נשמע מדהים, והנה בזכות השיחה הזו הכרנו את הלוויין סוהו, שיתוף פעולה בין סוכנות החלל האירופית ונאסה, ששוהה בחלל כבר 25 שנה ותורם תרומה משמעותית, גם בכל מה שקשור למה שאנחנו יודעים על השמש והרבה מעבר לכך. תודה רבה לך, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר, תודה לך.
כן, כן, להתראות.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
שני לוויתני רושתן נצפו מול חופי ישראל, ככל הנראה מדובר באם ובנה. השניים נצפו בצפון הארץ, באזור חוף בצת. ההתרגשות הייתה גדולה בקרב חוקרי היונקים הימיים בישראל ובעולם. אנחנו רוצים לדבר עם חוקר שבדרך כלל אנחנו מדברים איתו בכל מה שקשור ליונקים ימיים, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים. שלום.
שלום, מה שלומכם?
זה נכון שהתרגשתם?
מאוד התרגשנו. קודם כל זו תצפית מבחינתנו ראשונה של רושתנים, שבאופן עקרוני נמצאים בים התיכון ואפילו במזרח הים התיכון, אבל בדרך כלל לא בטווחים כאלה מהחוף, זה הסדר גודל של כ-10 קילומטר מהחוף, וזה מאוד מרגש. זה מצטרף לרצף של כל מיני תצפיות מיוחדות שהיו בחצי שנה האחרונה, שקרובות לחוף, אם זה הלוויתן הקטלן והלהקת הראשת, האבשן הקטלני שהיה לאחרונה, ועכשיו התצפית הזאת. זאת אומרת, זה בהחלט נראה שהים ככה משהו מעניין קורה שם, שאנחנו עוד לא יודעים לשים עליו לגמרי את האצבע, אבל זה בהחלט מאוד מעניין, ופה זה מצטרף, זה... הרושתנים הם לוויתנים של המעמקים, היתרון הגדול שלהם.
אז בואו נדבר על בעל החיים, אז מה אנחנו יודעים עליו?
זה בעל החיים מרתק מעין כמוהו, מהמון היבטים, והגורם המאיץ לכל הדברים האלה, זה שהוא התמחה בניצול הנישה של מעמקי הים. וכיונק כמובן, זה אומר שהוא עושה את זה בעצירת נשימה, לוקח אוויר, ואז הוא יורד לשעה, שעה וחצי, להרבה מאוד זמן.
שוב נזכיר, זה לא דג, הוא נראה כמו דג, אבל לא מדובר בדג.
בדיוק, זה הכל בעצירת נשימה, יש להם ריאות, הם יורדים בעצירת נשימה, אל המעמקים, אל החושך האולטימטיבי, ועכשיו הם צריכים למצוא שם דיונוני ענק, תמנוני ענק, שזה המזון העיקרי שלהם,
ואת זה הם עושים בעזרת סונאר מאוד מיוחד שיש להם. הם בעצם הבעלי החיים שמייצרים את הקול הכי חזק בכלל. זאת אומרת, יש להם סונאר מאוד מאוד משמעותי, שזה עוד משהו שמאפיין אותם. ועל כן הם באמת בעלי חיים מאוד מאוד מרתקים, שחיים בעומק הים, ולעשות תצפית שלהם בקרבת החוף, באזור של מזרח הים התיכון, שמדף היבשת, זאת אומרת, המשך של היבשת היחסית רחוק מהחוף, זה משהו שהוא מאוד נדיר. אבל יחד עם זאת, יש פה עניין מאוד מעניין, כי הם נצפו בדיוק באמצע של קניון תת-מימי מול אכזיב. קוראים הקניון אכזיב, ממש מול ראש הנקרה, קרוב מאוד לגבול עם לבנון. יש שם קניון שמייצר מים יחסית עמוקים, סדר גודל של כ-800 מטר, יחסית קרוב לחוף, זה חריג אצלנו, ושם הם נצפו. ואם הייתי לפני התצפית הזאת אומר לך, אוקיי, אם היית שואל אותי איפה אתה חושב שרושתנים יהיו קרוב לחוף אצלנו, שם הייתי מאמר, והם בהחלט עמדו באימור הזה. זאת אומרת, שם ידוע שבקניונים תת-מימיים, בגלל המבנה, יש זרמים מיוחדים ויש שם עושר של בעלי חיים יותר גבוה, וכנראה שזה מה שהם חיפשו שם, האימא והגור שנצפו באותה תצפית מרגשת.
עכשיו, זה בעל חיים שחי בלהקה או שלא?
המבנה שלהם, המבנה החברתי שלהם מאוד מזכיר מבנה חברתי של פילים, שזה מאוד מעניין, זאת אומרת, זה להקה מטריארכלית, שהיא מובלת על ידי אימא או נקבה, שהיא נקבה בוגרת, והיא זאת שמובילה את הלהקה. בדרך כלל מדובר על פרטים בודדים, יכול להיות עשרות בודדות של פרטים. פה במקרה הזה ראו אימא וגור, אבל יכול להיות שהיו עוד שפשוט לא ראו אותם, כי הם צללו. והזכרים מסתובבים לבד. בין להקות של נקבות, והם לא משתתפים בכלל בגידול ההורי של הגורים הקטנים.
יש סיכוי שנראה אותם שוב או שהם חלפו וזהו?
שמע, לך תדע. זאת אומרת, זה בהחלט תצפית חריגה, אבל אם הם גילו את הקניון וראו שיש שם מזון במקרה או לא במקרה, אז יכול להיות שהם כן יחזרו שם לאזור. יש לא מעט תצפיות באזור לבנון, אנחנו רואים את זה מצילומים דרך הרשתות החברתיות של רושתנים, ששם המים יותר עמוקים ויש שם מספר קניונים תת-ימיים. ואני מקווה, הלוואי, שנראה יותר ויותר רושתנים. באזור קריטים, שיש שם מים עמוקים מאוד, יש שם אוכלוסייה שנחקרת כבר הרבה מאוד שנים של רושתנים.
טוב, התרגשות גדולה, שני לוויתני רושתן מול חופי ישראל. תודה רבה לך, דוקטור אריאד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים. תודה לך.
בשמחה.
ובפינת הקולנוע שלנו אנחנו עוסקים בארתור קונן דויל, שחוגג היום יום הולדת. הסופר הוא מי שהמציא את דמותו של שרלוק הולמס, גיבור ספרים וגם סרטים כמובן. אנחנו שמחים לומר שלום ליונתן גת, לשעבר ג'ט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל כאן וגיבור תרבות בכאן תרבות. שלום לך.
היי דודו.
היי, אז אנחנו רוצים לעסוק בשרלוק הולמס, אבל מהכיוון הקולנועי, אבל ראשית נברר, האם הוא באמת נחרט בזיכרון הקולקטיבי העולמי גם כדמות קולנועית, או שרק כדמות ספרותית?
בהחלט נחרט גם כדמות קולנועית, משום שאני תוכל לשים לב, הדמות הזאת עוברת מטמורפוזה כל הזמן. מהימים הראשונים של הקולנוע, כולל הסרטים בשחור לבן ועד היום, כולל סדרות טלוויזיה. הרי עשו סדרת טלוויזיה מאוד מצליחה בבי-בי-סי שקורא לה שרלוק, ועד סרטי קולנוע עד היום. והסיבה היא מכיוון שהדמות הזאת של שרלוק הולמס הוצבה מאוד בתחכום. שרלוק הולמס הוא למעשה הגלגול הקודם של ג'יימס בונד, אפשר להגיד. הוא בעצם מסוגל להכל. הוא רואה איזושהי תעלומה, ומכונת החשיבה שלו מצליחה לפרק את המנגנונים של החידה באופן, אפשר לומר, מדעי. זה בעצם הבלש המדעי הראשון בתרבות הפופולרית. כלומר, הוא אוסף את הנתונים ומרכיב מין סוג של תשבץ, מין סודוקו כזה, שבסופו של דבר הפתרון בו ננעל. זה בניגוד לבלשים אחרים, שהם בלשים יותר פסיכולוגיסטיים, בלשים בסגנון קולומבו, שמתפללים את הנאשם או את החשוד, ומפעילים דרכים אמוציונליות כדי לגרום לו להודות ולהפיל אותו בפח וכדומה. שרלוק הולמס הוא למעשה בלש מעבדה, בלש סוג של כימאי כזה, ביוכימאי, שמרכיב את כל הראיות הנסיבתיות והלא נסיבתיות והפורנזיות, ובסופו של דבר בונה את קלסטר הפושע.
עכשיו, אמרת דבר חשוב, שהדמות שלו משתנה כל הזמן, אז מה באמת ההבדל בין הדמות הקולנועית לדמות הספרותית, ובעיקר איך היא השתנתה במרוצת הזמן?
מצוין, אז תראה, שאלה חשובה מאוד, אז אני אסביר. שרלוק הולמס מתחיל כדמות מאוד שמרנית בקולנוע, אתה יודע, לובש את המקטרת שלו, ויש לו את הכובע המיוחד שלו, ומקטורן, מאוד מאוד מוקפד ושמרן, ולמעשה יש לו מין גינונים של בן אדם מאוד מתנשא, שמותר לו להתנשא כי הוא מוכיח את עצמו, מכונת החשיבה מוכיחה את עצמה. אבל עם הזמן, במיוחד עם סדרת הטלוויזיה המצליחה הזאת, עם השחקן שקראו לו קמברבאץ', שזה... אני חושב שהתאמנתי הרבה מאוד שנים כדי להגיד את השם הזה, אז הוא כבר נראה אחרת. הוא פתאום גיי, זאת אומרת, היו הרבה רמזים ששרלוק הולמס היה גיי, אבל עכשיו זה ברור שהוא גיי, יחד עם עוזרו ווטסון, ויש לו הרבה מאוד מגרעות. התרבות הפופולרית לא אוהבת, בימים אלה, לא אוהבת גיבורים מושלמים. זה לא מדבר לאנשים. חלק מהמטרמורפוזה של שרלוק הולמס זה להפוך אותו ליותר אנושי עם הרבה יותר פלאז. זאת אומרת, הוא מכור לסמים, סמי הזיה, סמי מרץ, הוא מנגן ממש גרוע בכינור, ויש לו הרבה חולשות אנוש. וככה בעבר נורא אהבנו סופרמנים כאלה, וכאלה שהם עשויים ללא חת, גם ג'יימס בונד, דרך אגב, עבר הרבה מטמורפוזות, זה הפך להיות הרבה יותר אנושי בשנים האחרונות, בשנים העשורים האחרונים. אז ככה גם לגבי שרלוק הולמס, הוא הופך להיות יותר פגיע. אנחנו מזדהים יותר עם אדם שקרוב אלינו, ופחות עם איזשהו אליל. בשביל זה יש סרטי גיבורי על, זה סיפור אחר, כן? אז זאת הסיבה ששרלוק הולמס עדיין מצליח, כי הוא עובר עדכונים.
אז הוא מתעדכן. עכשיו, אני יכול להבין למה מדובר בגיבור ספרותי שנחרט בזיכרון הקולקטיבי העולמי, אבל כמו שאמרת, מדובר בבלש שהדברים קורים אצלו בראש, וזה משהו שמאוד קשה להמיר לסרט מחשבות. הרי בסרט בדרך כלל רואים פעולות, אקשן, לא מחשבות.
זה נקודה מצוינת, והנה הסבר לזה. אכן כך, בסרט קולנועי, לפעמים צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל להמחיש משהו שקורה בשורה אחת בודדה בספר. זאת אומרת, אם בספר כתוב נסעתי לשם וחזרתי אחרי שבוע, בסרט צריך לראות את המהלך הזה. זאת אומרת, כשאתה כותב בספר הסתכלתי לשמיים והם גרמו לי אושר, בסרט צריך ליצור הרבה מאוד אפקטים ומבע קולנועי עשיר בשביל להמחיש את הצופה רגע של אושר בשמיים. זה לא שנייה, זה לוקח זמן. אז במקרה של שרלוק הולמס, זו נקודה חשובה, הסרטים מנסים להתחקות אחרי מערכת החשיבה שלו. אז מה עושים בסרטים, בניגוד לספרים? נכנסים למוחו. זאת אומרת, הסרט עובר, גם הוא עובר סוג של מטמורפוזה, כי הוא עובר לאסוציאציות של הבלש. כך אנחנו רואים גם בסדרה שרלוק, אנחנו רואים את זה גם אגב בסדרות בילוש אחרות לגמרי. אנחנו רואים מה קורה במוחו של הבלש, כי הוא מדמיין את הסיטואציה. תחשוב רגע אחד גם על אגת הקריסטי. מה אנחנו רואים בסוטים של אגת הקריסטי? אנחנו רואים הרבה מאוד סנריים שמתרחשים. זאת אומרת, הבלש מתאר מה לדעתו היה יכול לקרות, ואז אנחנו רואים בסרט את התרחיש, וכל פעם התרחיש מתחלף, כי יש כמה אופציות לרוצחים. ככה זה קורה גם בסרטים של שרלוק הולמס, עם שרלוק הולמס. אנחנו רואים את האסוציאציות שהוא בונה, כי בעצם הוא בונה כמה אופציות, ומתחיל לשלול אותם אחת אחרי השנייה, או מצליב ביניהן. אז במובן הזה, סרט עדיף על הספר אפילו, מכיוון שהוא נותן לך אופציה חזותית למה שיכולת לקרות בכמה שורות, הוא נותן לך את זה בגדול. הוא מפרט לך זה לכדי פרוטות.
טוב, לסיום, איך זה יכול להיות שעד היום הדמות הזו לא עוזבת אותנו? דמות שמרתקת עשרות מיליונים בכל העולם, דמות מתפתחת ומשתנה. מה יש בו שאין באחרים?
הסיבה היא שהמשטרה לא עושה את עבודתה כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לו. אנחנו זקוקים לבלש שיבוא ויעשה סדר. כי המשטרה עובדת לאט, והיא מושחתת, ואני לא רומז כאן שום דבר על המשטרה שלנו, אבל הם לא תמיד מצליחים לפתור את הבלגן. בשביל זה אנחנו כל כך זקוקים לבלש כמו שרלוק הולמס, שיגיע, יפענח יחד עם מוחו המבריק, ויתהר את החברה שלנו מהפשעים המסובכים. כי הפשעים הקלים אנחנו יכולים להשאיר למשטרה, שוב, אני לא רוצה להעלים, אבל זאת השורה התחתונה, אני כן מעלים, אבל זאת השורה התחתונה שמתרחשת בכל ספרות הבלש. זאת הסיבה שאנחנו נורא נלהבים אחרי ספרות וקולנוע בלשי, אנחנו לא כל כך שומעים על ספרי משטרה, כן? אנחנו שומעים, אנחנו קוראים יותר ספרות בלשית כי היא הרבה יותר מרתקת, יש כאן קרב מוחות, ואנחנו, וכמו דו-קרב לאור השמש, כמו דו-קרב במערבון, בסופו של דבר עומד הבלש עם המוח ועובד מול הפושע, וזה מי ששולף ראשון, ואנחנו תמיד מקווים שהבלש ישלוף ראשון, וכששרלוק הולמס מספק לנו את זה, אנחנו חווים סוג של קרטרזיס, סוג של גיבור על, שרלוק הולמס הוא סוג של גיבור על שמציל את העולם. ואין די מזה, אף פעם.
וואו, טוב, אתה כנראה צודק. תודה רבה לך, יונתן גת לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל קאן וגיבור תרבות בקאן תרבות. תודה לך.
תודה, דודו ארז.
פרצו למי שפיתח כלי פריצה. יחידת עילית ב-CIA פיתחה כלי פריצה בסייבר וחשלה בהבטחת המערכות שלה. כך עולה מדוח חקירה פנימי של ה-CIA שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. גניבת כלי הפריצה הסודיים ביותר מה-CIA הייתה תוצאה של תרבות העבודה שם. מעדיפים לבנות נשק סייבר ולא להבטח את המערכות, כך צוטט. שלום לדוקטור אהל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון וממקימי מערך הסייבר של שבק. שלום.
בוקר טוב, דודו. בוקר טוב על המאזינים.
אז קודם כל, אנחנו רוצים ללמוד על המקרה הזה. מה בדיוק קרה שם?
המקרה הזה למעשה נחשף לציבור כאשר ויקיליקס הפיצה לפני כשנתיים וחצי מידע שנקרא כספת 7. כספת 7 זה השם הכולל לכלי התקיפה של ה-CIA נכון לאותה תקופה. ובהפצה של הוויקיליקס הם הפיצו מידע שכלל למעשה את קוד המקור של כלי התקיפה של ה-CIA. ומי שהפיץ את זה, מסתבר, זה אדם שכשהוא נתפס, הוא כבר ישב בכלא, עובד של ה-CIA, בשם ג'ושוע אדם שולטה, בחור שישב בכלא כבר על פדופיליה, בתקופה שהוא נתפס כמי שהגיף את הארסנל הכלים הזה. ומה שאומרת ועדת החקירה, שגם פה זאת הדלפה, זה גם כן מידע שלא אמור להגיע לתקשורת. יש כאן סיכום של ועדת חקירה שחקרה את המקרה הזה, והגיע לוושינגטון פוסט, שבא ואומר שהתרבות הארגונית של אותה יחידת תוקפים, אותה יחידת הקרים נקרא לזה, יחידת תקיפה של ה-CIA, הייתה כזאת שהם זלזלו כנראה בהוראות הגנה על עצמם, וכל מעייניהם היו נתונים לפיתוח כלים, אבל הפעילות ההבטחתית הפנימית שלהם הייתה חלשה מאוד, מה שאפשר לאותו סולטר שהיה למעשה אחד האנשים באותה היחידה לגנוב את המידע ולהעביר אותו הלאה. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה. צריך להגיד אצל האמריקאים, יש אירועים כאלה בעשור האחרון רבים מאוד, גם אחרי אירוע כמו סנודן, שהיה עובד מערכת, נקרא לזה, למרות שהוא היה עובד קבלן, אבל הוא היה בעל הרשאות מאוד גבוהות במערכת שבה הוא עבד ב-CIA וגנב את המידע, ואנחנו מכירים את הסיפור. היו עוד אחרים שהעבירו מידע והוציאו, אפילו אחד האירועים הכי חמורים שקרו בעשור האחרון בעולם הסייבר ובכלל, אירוע שקוראים לו WannaCry, שזו תקיפה צפון קוריאנית במאי 2017, התחילה מגניבת כלים של כלי תקיפה של ה-NSA והעברתם ומכירתם לכל דכפין, וכתוצאה מזה עד היום אנחנו סוגלים כל מיני אירועים. הדבר הזה אבל הוא נכון לא רק לאמריקאים. למשל, יש אירוע מתחילת השנה, מלפני מספר חודשים, פורסם במרץ האחרון, שגם ה-FSB, שירות הביטחון הכללי הרוסי, סובל מאירועים דומים, למשל, תוכנית תקיפה שלו, של מערכות, מה שאנחנו קוראים לו IoT, מערכות של בית חכם, מצלמות חכמות, מקררים מקושרים וכדומה, שנקראת פרונטון, התוכנית הזאת התדלפה גם היא וזלגה חוצה ונגנבה כל המסמכים הטכנולוגיים שלה. ולמעשה זו תוכנית שנועדה לאפשר להם, לרוסים, למודיעין הרוסי, לבצע תקיפות מידע ובאמצעות אותן מערכות IoT מקושרות, גם להשמיד מערכות, להפיל כלים, כמו שהיה באוקטובר 2016 כבר, שתקפו תקיפה נרחבת בתקיפה שנקראת מיראי, קוד שתוכנן במטרה לפגוע במערכות IoT כאלה, וגם כדי לגנוב מידע ולהזליג אותו באמצעות מערכות בית חכם, מערכות IoT. אז הדברים האלה קוראים, אנחנו רואים אותם בכמה מקומות.
אולי שאלת קצת תמימה, אבל איך זה יכול להיות אנשים ב-CIA, שהם בעצמם אחראים לפיתוח כלי פריצה וכו', איך זה יכול להיות שהם מועדים לפורענות? זה לא קצת אבסורד או קסימורון? איך זה יכול להיות?
זה הרבה מאוד, זה אבסורד גדול, אבל זה נובע לדעתי מתרבות ארגונית שאומרת, א', לי זה לא יקרה, בית יהירות, ג' אני סומך על הארגון שלי שהוא כל כך חזק ועוצמתי שאף אחד לא יכול לעשות בו דברים, ואני סומך על זה שבודקים. עכשיו, מרוב שסומכים אז לא בודקים איפה שצריך, אלא סומכים על מישהו שזה נבדק, האנשים נבדקו, המידע נבדק, המידע לא יכול להיפרץ וכדומה, וזה בסופו של דבר מקור חולשה שיכול להביא לפגיעות כאלה כמו שאנחנו רואים במקרה הזה. עכשיו, צריך להגיד, דרך אגב, עוד דבר, עוד אירוע מעניין מהיומיים האחרונים, שמפרסם פתאום ראש ממשלת אוסטרליה, שאוסטרליה, מערכות מאוד רגישות שלה, כוללות גם מערכות ממשלתיות, גם מערכות תשתית וכדומה, נתונות תחת מתקפה נרחבת מזה מספר חודשים, מצידה של מדינה, הוא לא אומר מי המדינה.
אבל זהו שכבר התחילו לדלוף כל מיני פרטים על התוקפים הפוטנציאליים, לא? התחילו לדבר...
תוקפים פוטנציאליים יש כאן מעטים. ברגע שזה נאמר, בצורה שזה נאמר, החשוב המיידי זה סין, שתוקף את לא מעט פעמים את אוסטרליה והמדינות שבסביבה. אבל יש עוד כמה מדינות שיכולות לבוא בחשבון, למרות שכשאנחנו מסתכלים על באמת מארג היחסים ולמי יש רצון בדרך כלל לעשות דברים כאלה ומי עושה דברים כאלה, אז באמת סיני החשוב במיידי. אז היכולות כאלה יש לעוד מספר מדינות, אם זה מעצמות כמו רוסיה, אם זה מדינה כמו צפון קוריאה שנמצאת שם במרחב, אבל היא לא פועלת ככה בדרך כלל. היא פועלת במצבים אחרים, לא בצורה כזאת. הצפון קוריאה הם פועלים אחרת. מי שבאמת מפעיל יכולות כאלה בדרך כלל בצורה כזאת עם מערכתית, זה אותו חשוב מיידי, אבל האוסטרלים לא נוקבים בשם, וכנראה יש להם סיבה טובה לשמור על אמינות בתחום הזה.
זה משהו שיכול לקרות גם לישראל, פריצה כזו, שאנחנו יותר מתוחכמים או פחות נאיבים ממה שקורה
בחו"ל? בוא נגיד דבר כזה, חטא היהירות הוא מה שגרם כנראה לאמריקאים לאותו דלת של מידע. בוא לא נהיה יהירים. אנחנו, מדינת ישראל בודקת, האוסטרלים הם חזקים מאוד דרך אגב, הם טובים, הם לא קוטלי קניים, והם גם נמצאים תחת מתקפות רבות מאוד, אז חזקה עליהם שיגלו. עכשיו, גם במקרה הזה, עובדתית הם גילו, לקח זמן, זה יכול לקרות גם לנו, זה יכול לקרות לכולם. כולם יכולים להיפגע בשלב כזה או אחר.
עכשיו, במתקפות האלה, מה רוצה להשיג התוקף או התוקפים? מה הם רוצים להשיג?
יכולים להיות כאן מספר אירועים שיכולים לקרות. אחד, השגה של מידע, החל מהוצאת מידע רגיש על טכנולוגיות, על תוכניות מדיניות ומדינתיות, עבור להשארת מה שנקרא כפתורים אדומים לתקיפה עתידית, זאת אומרת הכנה לתקיפה שבמסגרתה תבוצע מה שאנחנו קוראים CNA, השמדה של מידע, צירה של מערכות וכדומה, וכל דבר שאתה חושב עליו היום נעשה בתווך של אינטרנט, בתווך של עולם הסייבר. אז מכאן להבין מה הם רוצים. ברגע שאנחנו שומעים זו תקיפה כל כך נרחבת, אני מניח שקודם כל עשו כאן בהוצאת מודיעין, ומעבר לזה בהחלט ייתכן ממה שאנחנו מכירים שאולי גם השאירו פתח לתקיפות של השמדה בהמשך.
טוב, מסקרן מאוד, ובאמת העולם השתנה מול העיניים שלנו, והנה אנחנו מזהים זירות קרב שונות לגמרי ממה שהכרנו עד כה. תודה רבה לך דוקטור אריאל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT וממקימי מערך הסייבר של שבק. תודה לך.
כל
ואנחנו בפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, והפעם על חטיפתו של יוליוס קיסר תמורת כופר. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר.
היי דודו.
מי חטף? מה חטף? תן עדכון.
תראה, אנחנו, בוא נחזור אחורה כמה, 2000 שנה. במאה הראשונה לפני הספירה, הייתה בעיה לים התיכון, היו בו פיראטים. האזור היה שורף. בסודדים, בעיקר סיציליאנים, והם הפחידו את הרומאים. באחד הימים מפליג אציל, בחור צעיר, בן 25, עם בני לוויתו, בים האגאי, זה בין יוון ככה לאזור יוון, הוא היה בדרך ללמוד משפטים ברודוס, יצא מרומא. לפתע משתלטת על כלי השייט שלהם חבורה של פיראטים סיציליאנים, וחוטפים את הבחור, בכל זאת, האיש אציל. ובגלל שהוא היה אציל, הם דורשים תמורתו 20 כיכרות כסף. זה משהו כמו 600 אלף דולר בכסף של היום.
Okay.
להציל הזה, בין ה-25, קראו יוליוס קיסר. במקום לשלוח את מכריו ומוקיריו לגייס את הכסף, כדי לשחרר אותו לחופשי, יוליוס צוחק. הוא אומר לחוטפים שלו, 20 כיכרות כסף? תדרשו 50! מה אתם דורשים 20? אבל פיראטים מופתעים. זאת אומרת, לא בכל יום מנהל בין הערובה מסע ומתן על הכופר שלו עצמו. והם מסכימים מן הסתם, בכל זאת הוא מציע להם הרבה הרבה יותר, ויוליוס קיסר שולח את החברים שלו לארגן כופר, את הכסף. זה לוקח להם משהו כמו 30-40 יום, 38 ימים, ועכשיו, בזמן הזה, הוא לבד עם החוטפים, על הספירה, על האונייה, על הספינה, אני לא יודע במה הם שעתו. והוא מתחיל להתייחס אליהם כאילו הם נתירים שלו. הוא אפילו מכריח אותם לשתוק כשהוא הולך לנמנם קצת, כשהוא לא שולה הספירה לו. אבל רוב הזמן מומנים את הזמן בדקלומים ובשירים, והוא גם כותב קצת נאומים, ואז הוא היה מקריא את היצירות שלו לפיראטים, אבל הוא לא רק הציק להם במילים, הוא גם שיחק את המשחקים, והוא השתתף באימונים שלהם, והוא התנהג ממש כאילו בכלל לא חטוף או אסיר. כאילו הוא המנהיג של כל החבורה הזאת. והחוטפים הלא מבריקים במיוחד, מניחים לה לפעול בחופשיות רבה על האוניות שלהם, על ה... וגם על האי שאחר כך הם ירדו אליו. אבל עם כל החופש וכל המניפולציה שהוא עשה, קיסר לא ממש אהב את עניין החטיפה, ולא אחת הוא גם נשבע באוזני החוטפים שלו שהוא ישוב, הוא יצוד אותם והוא יצלוב אותם כשהתשלום יצא לפועל. עכשיו, הוא עדיין לא קיסר, כן? הוא אזרח, הוא אציל, הוא אולי רוצה להתמודד, הוא הולך ללמוד רק. זמן קצר אחרי שהוא משוחרר, משלמים את הכסף, חמישים קליקרות כסף, הוא מארגן חבורה של ימאים, והוא מפליג בחזרה אל האי עליו הוא חזק, והפיראטים שזלזלו בדברים שהוא אמר להם קודם, לא תיארו שהוא ישו, ולכן הם מופתעו. הוא לוקח בחזרה את 50 קליקרות הכסף,
די.
ובנוסף לוקח את כל מה שהיה להם. ואז הוא מוביל אותם אחר כבוד אל הרשויות בכלא, בו הם הוחזקו, והוא מגיש בקשה רשמית לנציב באסיה להוציא אותם להורג. אבל הנציב מסרב ומתמאמה, הוא רצה שהם ימחרו לעבדות, והרווח כמובן ייכנס את כיסו. אז ג'וליוס המאוכזב עושה את אחד המעשים הראשונים שלו, המנהיגות, חוזר על הכלא ומורה בסמכותו להוציא את הפיראטים להורג, והם נצלבו כפי שהבטיח להם בפנים.
לא יודע אם זה סוף טוב, הכל טוב, אבל אני פתאום מרחם על הטיפוסים האלה שנפלו ברשתו, או שאיכשהו נכנעו לו.
הפשע לא משתלם.
ממש לא במקרה הזה. תודה רבה לך, עורך מגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר, תודה לך. אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. ראשית נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי ובאפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.